כל חי אונליין 93fm.co.il
דולל סוירוס הושה שוי אובו זובדתי ביוני.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, כ"ב באייר תשע"ו, מסכת קידושין, דף פ', הדף ה-80 של המסכת. בעוד יומיים, בעזרת השם יתברך, בעוד שני דפים, נסיים בסייעתא דשמיא את מסכת קידושין כולה, ונחתום את סדר נשים כולו. הסדר השלישי משישה סדרי משנה. השתבח שמולד. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, השדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה לכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ססים ושמחים, נרגשים ומודים לבורא עולם, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה ויסמכו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור ולא אל תאור תמה ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר. ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא עם פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול. ונעשה זאת היום דרך מתן תשובות לשש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור שסיימנו ללמוד. הדף עין תת. ממסכת קידושין. השאלה הראשונה הייתה באיזה אופן החלקו רב ושמואל כשקידשה אביה והיא קידשה את עצמה. התשובה היא, כשנמצאה בוגרת ביום שנשלמים בו וב חודשים בנערות לבגרות. שאלה שנייה, מדוע במקווה שנמדדה ונמצאת חסירה פוסלים למפרע את התארות שנעשו על גבה? התשובה, משום שיש בית סיבות לביטול החזקה, שהרי המקווה חסר לפניך, וגם חזקת תאומה דמעיקרא. שאלה שלישית, מדוע לא נחלקו במקרה בו קידשה אביה בלבד והנידון אם יש את איש או לא? משיב התוספות, משום שבזה יש גם חזקת פנויה כנגד הקידושין, ובנוסף לבוגרת לפניך יהיו בית סיבות לבטל את קידושיו, ובוודאי יהיה הדין כמו במקווה. שאלה רביעית, מהי שיטת רבי שמעון בדין מקווה? התשובה, שאם היה ברשות הרבים התארות תאורות, ואם ברשות היחיד הם ספק טמאות. שאלה חמישית, לדברי רב, מדוע לא סמך רב יעקב על החזקה דאשתא במקרה של שכיב מרע שחזר בו? התשובה, משום שיש להעמיד ממון על חזקתו שהיה ברשות הנותן. שאלה אחרונה על דף עין תת, באיזה מקרה גם לשמואל אין לחוש לקידושי אבי הכלל ורק חוששים לקידושיה? התשובה, במקרה שהיא טוענת עכשיו שכבר קודם שקידשה אביה היו בה סימני בגרות. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה לאשר למדנו אתמול. וכעת מוריי ורבותיי לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע כ"ב באייר תש"ע עין וו למד זין לעומר תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי, הלאו דף פי, הדף ה-80 של מסכת קידושין. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף עין תת עמוד ב', מן המשנה, המצויה חי שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח, נגיל ונצליח. במשנה לאל בדף עין חת עמוד ב' הובאו דיני נאמנות של אב ואם על בנם. המשנה שלפנינו דנה בנאמנות האדם על יחוס אשתו ובניו. אומרת המשנה, מי שיצא הוא ואשתו למדינת הים, כהן שיצא הוא ואשתו למדינת הים ולאחר זמן בא בחזרה הוא ואשתו ובניו לכאן, ואמר, אישה שיצאתי מלמדינת הים הרי היא זו ואילו בניה, וכוונתו שהיא מיוחסת שאינה פסולה וממילא גם בניה מיוחסים שאינם פסולים, אין צריך להביא ראיה על ידי עדים לא על האישה שהיא מיוחסת ולא על הבנים שהם מיוחסים, משום שקודם שנשא את האישה כבר בדקו את יחוסה, וממילא גם בניה מיוחסים. הגמרא מעמידה שמדובר בבנים קטנים הכרוכים אחר האם, ומתוך כך מוכח שהם בניה, ולכן לא צריך להביא ראיה על הבנים. לכמן בדף פי עמוד א' דנה הגמרא לאיזה עניין סומכים על הראייה הזו. אבל אם חזר ממדינת הים רק עם הבנים ואמר מתה אשתי ואילו בניה שנולדו ממנה ומיוחסים הם, מביא ראיה על הבנים שאכן הם בניה של האישה שמתה, ואינו מביא ראיה על האישה שהייתה מיוחסת, שהרי קודם שנשא אותה, בדקו את יחוסה. מביאה המשנה את הדין כשנשא את האישה במדינת הים. כהן שנשא למדינת הים לבדו וחזר עם אישה ובנים ואמר, אישה נשאתי במדינת הים והרי היא זו שחזרתי איתה ואילו בניה, מביא ראיה על האישה שהיא מיוחסת, שהרי אין לנו ראיה שבדקו את יחוסה קודם שניסית לו במדינת הים. וגם לדעת רבנן לאל בדף ע"ו עמוד ב' שהנושא אישה אינו צריך לבדוק את יחוסה, היינו דווקא באופן שמכירים את המשפחה, אבל כאן שנשא אישה במדינת הים, שלא מכירים כאן את משפחתה, צריך ראיה על יחוסה. ואין צריך להביא ראיה על הבנים, כיוון שאם היא מיוחסת, ממילא גם הם מיוחסים. אם חזר ממדינת הים רק עם בנים ואמר נשאתי אישה במדינת הים ומתה, ואילו החוזרים ממי הם בניה, צריך להביא ראיה על האישה המתה שהייתה מיוחסת, שהרי איננו יודעים האם בדקו במדינת הים את יחוסה. לכן צריך להביא ראיה על הבנים שהם מהאישה שמתה, וממילא נדע שמיוחסים הם, שהרי עליה הוא מביא ראיה שהיא מיוחסת. זוהי המשנה שלנו בדף ע"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. נתבהר במשנה שבאופנים מסוימים אין צורך להביא ראיה ליחוס הבנים. מוסיפה הגמרא לבאר תנאי בזה. אמר רבא בר אבונה וכולן בכל האופנים המבוארים במשנה, שאין צריך להביא ראיה ליחוס הבנים, מדובר בקירוחים אחריה, שהבנים הולכים אחרי האישה ונדבקים בה כדרך הבנים שהולכים אחרי האם. באופן זה מוכח שאכן היא אימם. ויהיה הגמרא ברייתא לסייע לדברי רבונה. תנו רבנן, כהן שבא עם אישה ובנים ואמר אישה נשאתי במדינת הים, הרי היא זו ואילו בניה, מביא ראיה על האישה שהיא מיוחסת, ואין צריך להביא ראיה על הבנים שהם מיוחסים. ומבאר את הברייתא שאין הכוונה שאינו צריך להביא ראיה על כל הבנים, אלא מביא ראיה על הבנים הגדולים, ואין צריך להביא ראיה על הבנים הקטנים. כיוון שעל הבנים הקטנים יש ראיה שהם בני אותה אישה, מכך שהם כרוכים אחריה. אבל הבנים הגדולים שאינם כרוכים אחריה, אין ראיה שהם בניה. ואם מביא ראיה על הגדולים, אינו צריך להביא ראיה גם לא על הקטנים. ומפרש את הברייתא, באמת דברים אמורים שאין צריך להביא ראיה על הבנים הקטנים, דווקא באופן שאומר שנשא רק אישה אחת במדינת הים. אבל באופן שנשא במדינת הים שתי נשים ואחת מהן מתה, והוא אומר שהבנים הללו הם בני האישה החיה, מביא ראיה על האישה ועל הבנים, בין על הגדולים ובין על הקטנים. ואף שהקטנים כרוכים אחריה, אנחנו חוששים שמה הם בני האישה השנייה, ואחרי שאימם מתה, האישה השנייה לקחה אותם וגידלה אותם, ולכן הם כרוכים אחריה. מוסיף הרשש שצריך לומר שיש עדים שהייתה לו אישה נוספת, שאם לא כן היה, אז הוא נאמן במיגו שיכול לטעון שנשא רק אישה אחת. וערת הגמרא שחזקה שהקטנים כרוכים אחרי אימם אינה מועילה לכל הדברים. אמר יש להקיש, לא שאנו לא נאמר דין זה שהולכים אחרי חזקה שהקטנים כרוכים אחרי אימם, אלא בקודשי הגבול לגבי אכילת תרומה הנאכלת בכל גבולי ארץ ישראל. כלומר, שאם האף כהן, החזקה שהם בני אשתו מועילה לדעת שהבנים אינם חללים. והם יכולים לאכול בתרומה נאכלת אף בגבולים. אבל בעניין יוחסין, לא, לא מועילה החזקה הזו, ואי אפשר להשיא את הבנות שבהם לכהנים עד שיביאו ראייה שהם בנותיה של האישה המיוחסת. רבי יוחנן חולק על רבי שלקיש ואומר שחזקה זו מועילה אפילו ביוחסין והבנות מותרות לכהונה. ובערת הגמרא שדברי רבי יוחנן בסוגייתנו הם כמו דבריו של רבי יוחנן במקום אחר. ואז דה רבי יוחנן לטעמי והולך רבי יוחנן לשיטתו. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, מלכין על פי החזקות, אדם לוקה מחמת שעבר על איסור, אף שהאיסור נקבע רק על פי חזקה ולא על ידי עידים שהעידו שיש כאן איסור. ואף סוקלין ושורפין על פי החזקות, אדם מתחייב מיטה בסקילה או בשריפה מחמת שעבר איסור שנקבע רק על פי החזקה. וכל שכן שסומכים על חזקה לעניין ירושה שמספיק בזה, חזקה שהם בניו או אחיו, ואינם צריכים להביא ראיה לזה. והרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק א' הלכה כ' כותב, שהמקור לדין הזה שמלכין וסוקלין על פי החזקות זה מדין מכה אביו ומקלל אביו שנהרג. והרי אנחנו יודעים שהוא אביו רק על פי החזקה. מכאן לומדים לשאר הקרובים שנהרגים על פי החזקה. עוד אומר רבי יוחנן, ואין שורפין תרומה טמאה על פי החזקות, דבר שהוחזק שהוא טמא ונגע בתרומה, לא נוהגים בה כתרומה טמאה שדינה בשריפה. וכיוון שאמר רבי יוחנן שסומכים על החזקה גם לגבי דיני נפשות, כל שכן שסומכים על החזקה לגבי יוחסין להכשיר את הבן לכהונה. וערת הגמרא את שלושת הדינים שאמר רבי יוחנן. הדין הראשון שאמר רבי יוחנן מלכין על חזקות. סובר בזה כרב יהודה, דאמר רב יהודה אישה שהוחזקה נידה בשכינותיה, שראו השכינותיה שלבשה בגדים שנוהגות הנידות ללבוש. כמה מבואר במסכת שבת דף סמך דלת עמוד ב' שסקנים הראשונים אמרו שאין לאישה ללבוש בגדי צבעונים בימי נידותה. ובמסכת כתובות דף סמך ב' עמוד ב' מבואר שבגדי הנידות היו מבגדים בלויים. אז אם כן, אישה שהוחזקה נידה בשכינותיה, ועל ידי כן הוחזקה שהיא נידה ויתרו בבעלה ובעליה, בעלה לוקה עליה משום שעבר על איסור נידה, ואף אם אמרה לבעלה תאורני, וגם אין עדים שראו שהיא נידה, ואנחנו יודעים שהיא נידה, רק מחמת החזקה. הדין השני שאמר רבי יוחנן, שסוקלין ושורפין על החזקות, הוא סובר בזה כדרה בבר אבונה, דאמר רבא בר אבונה, איש ואישה שהיו יחד עם תינוק ותינוקת שהגדילו, שגידלו אותם בתוך הבית, בתוך אותו בית, ומכוח זה יש חזקה שהאיש והאישה הם בעל ואשתו, והתינוק והתינוקת הם בניהם, אבל אין על זה עדים. אם בא הבן על האישה בעדים והתראה, נסקלין זה על זה, הבן על שבא על אמו, והאם על ששכבה עם בנה. ואם בא האיש על הבת, נשרפין זה על זה, האב על שבא על ביתו, והבת על ששכבה עם אביה. מביאה הגמרא מעשה שסקלו באמת על פי חזקה. אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי ישוע בן לוי, משום בר כפרה בשם בר כפרה, מעשה באישה שבאת לירושלים, ותינוק היה מורכב לה על כתיפה, והגדילתו גידלה אותו בחזקת שהוא בנה, וכשגדל בא עליה, והביאום לבידין וסקלום, והטעם שסקלו אותם, לא היה מפני שידעו שהוא בנה ודאי, אלא מפני שהתינוק היה כרוך אחריה והוחזק בזה שהוא בנה. בדיוק כדברי רבי יוחנן שסוקלין על החזקות. הדין השלישי שאמר רבי יוחנן, ואין שורפים תרומה על החזקות. זה כדבריו להלן, דאמר רבי שמעון בן לקיש, שורפין תרומה טמאה על פי החזקות, ורבי יוחנן חולק ואומר, אין שורפין על פי החזקות. רבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו בדין הזה, אז דו לטעמיו, הלכו לשיטתם במקום אחר. נתנן שנינו במשנה במסכת טהרות פרק ג' משנה ח', תינוק שנמצא ברשות היחיד בצד עיסה, וחתיכה של בצק מן עיסה הזו נמצאת בידו, רבי מאיר מתאר את עיסה, כלומר שאינה טמאה מחמת נגיעת התינוק, והחכמים חולקים ומתאמים את עיסה מפני שדרכו של תינוק לטפח, לגעת ולהתעסק באשפה, ושם מצויים נבלות ושרצים, ונטמא מהם, וכשנגע בעיסה הוא טימא אותה. והאבינן בא ושאלנו על המשנה הזו, מה הייתה מידי רבי מאיר? מה טעמו של רבי מאיר שלא חושש לטומאת עיסה? וישבנו כסבר רבי מאיר שאכן רוב התינוקות מטפחין באשפה והם טמאים, ומיעוט התינוקות אין מטפחין באשפה והם טהורים. סובר רבי מאיר שאף שהולכים אחרי הרוב, המיעוט אינו בטל לגמרי. כמו שמבואר במסכת נידה דף למד ב' עמוד א', שרבי מאיר חושש למיעוט, ולכן קטן וקטנה לא מייבמים וחולצים שמה יימצא סריס ושמה תימצא איילונית. ועוד, שהעיסה בחזקת טהרה היא עומדת, שהיא טהורה כמו שקודם הייתה, לפני שהיה כאן תינוק. ולכן אומרים סמוך מיעוטה לחזקה, תצרף את מיעוט התינוקות הטהורים אל החזקה של הטהרה של העיסה, ומחמת כן התרעה לרובה, נחלש הרוב של התינוקות שמטפחים באשפה שהוא הסיבה לתמת עיסה, ולא נקבע הדין על פי הרוב הזה, ולכן העיסה טהורה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל סמוך, הרי במסכת יבמות דף קי"ט עמוד א' מבואר, שכשיש מיעוט המצטרף לחזקה, הרי הוא נידון כספק ולא מכרים כצד המיעוט. מדוע כאן הכריע רבי מאיר שהעיסה טהורה? תרצים התוספות, שכאן הרוב אינו חשוב אלא גרוע, ולכן מכריע רבי מאיר כמו המיעוט והחזקה. אילו הריטב"א מתרץ, שגם כאן סובר רבי מאיר שצירוף המיעוט והחזקה כנגד הרוב אינו מכריע, אלא רק עושה שהספק יהיה שקול. אלא שיש כלל, אפושי טומאה לא מפשינן, כלומר, לא גורמים להרבות טומאה, ולכן נוקטים כאן שהתינוק לא טימא את העיסה. אומרת הגמרא ורבנן, שחולקים על רבי מאיר סוברים שכשיש רוב ומיעוט הולכים אחרי הרוב. מיעוטה כמן דלית אדמי, המיעוט מתבטל ודומה כמי שאינו. כמו שמפואר שם במסכת נידה דף למד ב' עמוד א', שדעת חכמים שקטן וקטנה מייבמים וחולצים, כיוון שהרוב אינם סריסים או איילוניות ולא חוששים למיעוט. ונותר לנו צד לתמם מצד רוב התינוקות שמטפחים באשפה, וצד לתאר כי העיסה בחזקת טהרה עומדת. באופן זה יש את הכלל שרובה וחזקה, כשיש רוב מול חזקה, רובה עדיף, הרוב גובר על החזקה, ולכן העיסה טמאה. ואמר יש לקיש משום רבי הושעיה, הדין שאמרו חכמים שהעיסה טמאה מחמת חזקה שרוב התינוקות מטפחים באשפה, כלומר שזה רוב הבא מכוח חזקה, שיש חזקה שרוב התינוקות מטפחים באשפה ועיקרו הוא חזקה, זוהי חזקה ששורפים עליה על פיה את התרומה. אם עיסה זוהי תרומה, וזו כוונת חכמים שאמרו, מתמין. רבי יוחנן חלק ואמר, שאין זו חזקה ששורפים עליה את התרומה, מכיוון שחזקה זו אינה עושה דין ודאי אלא ספק, ודינה כדין תרומה שספק נטמעה שאינה נאכלת ואינה נשרפת, וזו כוונת חכמים שאמרו מתמין. נמצא שרבי יוחנן וריש לקיש שנחלקו האם שורפים תרומה על פי החזקות, הם לשיטתם בביור המשנה הזו. אם כן, מלשונו של רבי יוחנן שאמר אין זו חזקה ששורפים עליה תרומה, משמע שיש חזקה שכן שורפים לפיה. שואלת הגמרא, אלא איזו חזקה מצאנו לרבי יוחנן ששורפים עליה על פיה את התרומה? משיבה הגמרא, כדתנן, ובמסורת הש"ס הוא גורס כדתניא, כיוון שזה לא משנה אלא ברייתא. שנינו בברייתא, עיסה שהייתה בתוך הבית ושרצים שהם טמאים וצפרדעים שהם טהורים מטפלים שם, מפילים שם חתיכות מגופם, ונמצאו חתיכות מבשרם בעיסה. יש להסתפק אם החתיכות שנמצאו הם מהשרצים הטמאים או מהצפרדעים הטהורים. אם הוחזק הבית שיש בו רוב שרצים ומיעוט צפרדעים, העיסה טמאה. אם הוחזק הבית שיש בו רוב צפרדעים ומיעוט שרצים, העיסה טהורה. ובחזקה זו אמר רבי יוחנן ששורפים על פיה את העיסה אם היא תרומה, משום שהחזקה שהוחזק הבית ברוב שרצים היא חזקת רובה דאיתא קמן. רוב שנמצא לפנינו, הכוונה שיש חזקה שהרוב בבית הם שרצים. כלומר, שהוא רוב שאנחנו רואים אותו וישנו לפנינו, שאכן יש בבית רוב שרצים. אבל במשנה שהובא לאל לגבי תינוק המטפח, הרוב הוא רובה דלייתא קמן, כלומר שאנו יודעים שטבעם של רוב התינוקות בעולם הוא לטפח בהשפעה, אבל אין לנו רוב על המקרה שלפנינו. אילו התוספות בדיבור המתחיל סמוך מבאר, שהחילוק הוא שרוב תינוקות מטפחים בהשפעה הוא רוב גרוע, ורוב שרצים בבית הוא רוב טוב. והטעם בזה, משום שרוב תינוקות מטפחים הוא רוב שתלוי במעשה והוא גרוע, כי אולי לא עשה את המעשה. אבל רוב שרצים זה רוב התלוי בטבע שאין סיבה שישתנה. הביאה הגמרא ברייתא מסייעת לדברי רבי יוחנן, שלדעת חכמי בתינוק המטפח בעיסה, התומה היא בתורת ספק ולא בתורת ודאי. תניא כבתי דרבי יוחנן, יש ברייתא כשיטתו של רבי יוחנן, שנינו בברייתא, הדין הוא שספק תומה שנמצא ברשות היחיד תמה, ואם נמצא ברשות הרבים, תאור. זה דווקא אם אפשר לשאול ולברר את הספק, כגון באישה סוטה, שאפשר לשאול אותה אם זינתה או לא. אבל אם הספק הוא בדבר שאין בו דעת להישאל, אז בין ברשות היחיד ובין ברשות הרבים, ספיקות האור. הברייתא מחדשת שיש אופנים שאפילו שאין בהם דעת להישאל, דינם כמי שיש בהם דעת להישאל. אמר בברייתא, שני דברים אין בהם דעת להישאל, שלא מעורב בספק בין דעת, שנוכל לשאול אותו אם נטמע או לא, והסאום חכמים שדינם יהיה כמו שיש בהם דעת להישאל. כאילו יש בין דעת שנוכל לשאול אם נטמע או לא, ומחמת כן יהיה הדין שאם הספק נמצא ברשות היחיד ספיקות המה, ואם הספק נמצא ברשות הרבים, ספיקות האור. והילו הם, דין אחד נאמר לגבי תינוק ועוד אחרת, ועוד דין אחר נאמר בזה. מבאר את הגמרא, הדין של תינוק, הדאמרן, זה מה שאמרנו לאיל, שתינוק שנמצא ליד עיסה, עיסה טמאה, ואף שאי אפשר לברר ולשאול את התינוק אם הוא טיפח בהשפעה ונטמע, בכל זאת עשאו חכמים כי יש בו דעת להישאל, ואז אם הספק הוא ברשות היחיד זה טמא, ואם ברשות הרבים הוא טהור. שואלת הגמרא, ועוד אחרת מהי? מה האופן הנוסף שאמרה ברייתא שעשאו חכמים כמי שיש בו דעת להישאל? משיבה הגמרא, שאם הייתה עיסה של תרומה בתוך הבית, ותרנגולים ומשקים טמאים נמצאים שם בבית, ונמצאו ניקורים ניקורים בעיסה, סימני נקבים שנוצרו על ידי ניקורי התרנגולים בעיסה, יש להסתפק, האם כשהתרנגולים ניקרו בעיסה, היה פיהם רטוב מהמשקים הטמאים וטימו את העיסה, או שפיהם היה יבש והעיסה נשארה טהורה. תרנגולים עצמם אינם טמאים, משום שבעלי חיים אינם מקבלים טומאה. רק באדם שייך אב הטומאה וכל דיני הטומאות. וכל הצד לומר שהעיסה נטמאה, זה מהמשקה שתופח במקור של התרנגולים. ובמשנה במסכת תערות פרק ג' משנה ח' מבואר, שהדין הזה אינו דווקא בתרנגולים, אלא הוא הדין בכל בעלי החיים. אבל יש חילוקים בסוגי בעלי החיים, שבתרנגול, אם יש הפסק קרקע בין המים לעיסה, בכדי שהתרנגול יכול לנגב את פיו בקרקע, העיסה טהורה, מפני שדרכו לנגב את פיו. בשאר בעלי חיים, אם יש הפסק קרקע בשיעור שהמים שעל פיהם יתייבשו מעצמם, אז לא חוששים לטומאה. בפרה, השיעור כדי שתלחך לשונה. אבל בכלב, אפילו אם היו המשקים בצד הבצק, העיסה טהורה מפני שהוא פיקח, ואין דרכו להניח את המזון וללכת אל המים. אם כן, הדין הוא שתולין, דהיינו לא אוכלים את העיסה שמה נטמעה ולא שורפים אותה שמה לא נטמעה, ולמרות שהתרנגולים אין בהם דעת להישאל, עשו חכמים כדבר שיש בו דעת להישאל. כיוון שחזקת התרנגולים ששתו מהמים ואחר כך ניקרו מן העיסה, ומחמירים שהעיסה טמאה מספק גם ברשות היחיד. כמו שמבואר בלשון הברייתא שזה היה בתוך הבית. וממה שהובא הדין הזה בברייתא יחד עם הדין של תינוק המטפח בעיסה, משמע, שכמו שבאופן של תרנגולים העיסה טמאה מספק, כמו כן באופן של תינוק, העיסה טמאה מספק, כדברי רבי יוחנן. הנה לנו ברייתא שמחזקת את שיטתו של רבי יוחנן. ומבארת הגמרא את הברייתא של דין התרנגולים. אמר רבי יהושע בן לוי, מה ששנינו בברייתא שחוששים שהתרנגולים טימאו את העיסה מהמשקים הטמאים בפיהם? לא שנו, לא נאמר הדין הזה, אלא רק באופן שהמשקים הטמאים היו לבנים, שצבע זה אינו ניכר בעיסה, וייתכן שהתרנגול ניכר במקורו בעיסה בעוד המשקים עליו, וזה לא ניכר בעיסה, ולכן יש להחמיר ולתמת העיסה. אבל באופן שהמשקים הטמאים היו אדומים, העיסה תאורה, משום דאם איתה דנקיר מידה ידי. אם אכן התרנגול ניכר בעיסה כשפיו רטוב מהמשקים הטמאים, היה צבע המשקה ניכר בעיסה, וכיוון שלא ניכר בעיסה הצבע האדום, ודאי שהתרנגול לא ניכר והעיסה תאורה. שואלת הגמרא, מדוע במשקים אדומים אם לא ניכר הצבע העיסה תאורה? ודילמה, שמה יש לחשוש שהתרנגול ניכר, ובלטעין הוא בעיסה, והמשקים נבלעו אל תוך העיסה, ולכן לא ניכר צבע המשקים. משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, דבר זה שאמרנו שיש חילוק בין משקים לבנים למשקים אדומים, שמע בריבי, שמע רבי יהושע בן לוי שהוא גדול הדור מרבו, ופירושו של הדין הזה לא שמע מרבו. אם כן, מבאר רבי יוחנן מה זה פירושו של הדין הזה. לא שאנו לא אמרה הברייתא שבמשקים אדומים אם ניכר הניכור של התרנגול העיסה טמאה, אלא רק באופן שהמשקים היו צלולים, נקיים וברורים בשיעור כזה, שבבואה של תינוק ניכר בה, קלסטר פניו של תינוק ניכר בה במשקה, ובאופן זה גם במשקים אדומים יש לנו אכן לחשוש, שהם נבלעו בתוך העיסה, אבל באופן שהמשקים האדומים היו אחורים, מלוכלכים, לא נאמר הדין הזה והעיסה תאורה, כיוון שמשקים אחורים אינם נבלעים בעיסה. אם התרנגול היה מנקר בעיסה כשמשקים בפיו, היו המשקים ניכרים בעיסה, כיוון שהם אינם ניכרים, ודאי שהמשקים הטמאים לא נגעו בעיסה, ולכן העיסה תאורה. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף פי עמוד ב'. המשנה הזו עוסקת באיסור ייחוד איש עם אישה, דיני האיסור ואופני היתר. אומרת המשנה, לא יתייחד, לא ישאה באותו מקום ביחידות אדם עם אישה אחת, ואף לא עם שתי נשים, מחשש שיבוא לידי עבירה, שהרי דעתן של הנשים קלה, ושתיהן יתפתו לעבירה. ובמשנה לא נתבהר האם מותר להתייחד עם שלוש נשים, ונחלקו בזה הראשונים. רשי לקמן בדף פי בית עמוד בית כותב, שרק עם שתי נשים אסור להתייחד, אבל עם שלוש מותר. הוא מדייק זאת מלשון המשנה אצלנו שאמרה שתי נשים, אבל תוספות שם בדיבור המתחיל לא התייחד, כותבים שאסור להתייחד גם עם הרבה נשים. אבל אומרת המשנה, אישה אחת מתייחדת מותרת להתייחד עם שני אנשים, כיוון שהם מתביישים זה מזה ולא יבואו לידי עבירה. מתן עד ואליהו מבאר בפרק י' ח' שאין לאישה להתייחד עם שני אנשים ורק בשלושה אנשים מותר, שאם אחד מהם יבוא עליה יהיו שני עדים שיעידו עליו. הרמב״ם בהלכות איסורי ביאה פרק ח' ב' הלכה ח' פסק, שאסור לאישה להתייחד עם שני אנשים, ומבאר המגיד משנה שטעמו, משום שמבואר בגמרא לקמן שיתר זה נאמר רק באנשים כשרים. ועכשיו אין כשרים כבזמן האמוראים. אמנם הרמב״ם מוסיף שכאשר אשתו של אחד מהאנשים עמו, מותר אף לאדם שאימו להתייחד עמהם. אומרת המשנה, רבי שמעון חולק ואומר, אף איש אחד מתייחד עם שתי נשים ואין חשש איסור בזה. ותוסות לקמן בדף פי בית עמוד א' ודיבור המתחיל לא התייחד, אומר, אדם שיסקב עם נשים כגון רוכל המוכר תכשיטי נשים לא יתייחד עמהם אף כשאשתו עמו. אז מה שרבי שמעון אומר, אומרת המשנה, שאיש אחד מתייחד עם שתי נשים, זה רק בזמן שאשתו עמו, שהיא משמרתו מן העבירה. ואף ישן עמהם עם שאר נשים בפונדקי במלון אחד, ואין חשש לעבירה מפני שאשתו שנמצאת עמו משמרתו מן העבירה. מביאה המשנה דין נוסף בדין ייחוד עם קרובותיו. מתייחד אדם עם אמו וכן עם ביתו ולא חוששים שיבואו לידי עבירה. וכן ישן עמהם הבן עם אמו ואב עם ביתו כשהם קטנים, ואפילו בקירוב בשר כשבשרם נוגע זה בזה. ואם הבן והבת כבר הגדילו לא ישנו בקירוב בשר, אלא מותרים לישון במיטה אחת, כשזו, האם, ישנה בחסותה, וזה הבן ישן בחסותו, וכן האב עם ביתו ישנו כשאב בחסותו, והבת בכסותה. זו היא המשנה שלנו בדף פי עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבואר במשנה שיש איסור להתייחד עם אישה אחת או שתי נשים, אבל לאישה אין איסור להתייחד עם שני אנשים. מברר את הגמרא מה החילוק בין איש לאישה. שואלת הגמרא מה הטעם, מה הטעם לחלק בין אנשים לנשים? שהאיש אסור בייחוד עם שתי נשים, ואילו אישה מותרת בייחוד עם שני אנשים. משיבה הגמרא תנא דבי אליהו, הועיל ונשים דעתן קלות עליהן, והן נוחות להתפתות לעבירה, לכן אסור לאיש להתייחד גם עם שתי נשים, מכיוון ששתיהן יכולות להתפתות לעבירה, והן אחת מהן מתביישת מחברתה. מבררת הגמרא את מקור האיסור של ייחוד בתורה. שואלת הגמרא, מנה אני מילי, מניין לנו הדין הזה שאסור לאדם להתייחד עם אישה אסורה לו? משיבה הגמרא, אמר רבי יוחנן, משום רבי ישמעאל, בשמו של רבי ישמעאל, רמז לאיסור ייחוד מן התורה, מניין, שנאמר בניין מסית לעבוד עבודה זרה, ספר דברים פרק י' ג' פסוק ז', כי יסיתך אחיך בן אמך. ולשון הפסוק קשה, מדוע נקטה התורה דווקא בן אמך, וכי רק אחיו שהוא בן אם מסית, אבל אחיו שהוא בן אב אינו מסית, הרי אין סברה לחלק ביניהם, אלא משום כך נקטה התורה בן אמך, כדי לומר לך, שהבן מצוי אצל אמו, כי בן מתייחד עם אמו בסתר, ואין בזה איסור, ומשום כך מצוי יותר שהוא יסית ולא אחר. ומזה נלמד, שאסור אדם להתייחד עם כל שאר העריות שבתורה, שהרי הוא צריכה התורה לגלות שבן מותר להתייחד עם אמו. אחרי שהביאה הגמרא דרשה מהפסוק, מבררת הגמרא מהו הפשט של הפסוק. שואלת הגמרא, פשטה דקרא, פשוטו של המקרא שעוסק בניין מסית לעבודה זרה, במה הכתיב? מדוע נכתב בו בן אמך דווקא? משיבה הגמרא, אמר אביי, לא מבעיה כאמר, הפסוק נכתב בדרך שלא זו אף זו, כלומר דבר חידוש נאמר שם. לא מבעיה לא הוצרך הפסוק להזהיר שכשבן האב מסית את אחיו מן האב דסני לי, שהרי הוא שונא אותו כי שניהם יורשים את אביהם ואינו רוצה שאחיו יירש עמו וימעט מחלקו בירושה. ולכן, עייץ לי עיצות רעות, הוא מייעץ לו עיצות רעות ובוודאי לא ישמע לו לעבוד אלוהים אחרים. אלא הוא צריך הפסוק להזהיר שאפילו אם יסיתו בן האם דלא סני לי, שאינו שונאו כי לא יורש עמו, שהרי זה יורש את אביו וזה יורש את אביו ויש להם אבות שונים. ואם כן, אי מצאית אלי, יש לחשוש שמה ישמע לדברי ההסתה שלו כי אינו מוזער מעיצותיו. לכן כמה שמלה נשמיענו הפסוק במה שכתב בן אמך, להזהיר שגם ממנו אסור לקבל את דברי ההסתה. במשנה מבואר שאסור לאיש להתייחד עם שתי נשים. מביאה הגמרא ברייתא שלכאורה חולקת על המשנה. נעימא מתניתין, נאמר שמשנתנו דלא כשיטת אבא שאול. דתניא, שנינו בברייתא על עניין קבורת ולד שמת בימים שסמוך ללידתו. כל ולד שמת בתוך 30 יום הראשונים ללידתו, יוצא בחיק, נושאים אותו לקבורה בידיים תחת החיק ולא במיטה, משום שאין צורך לכבדו. וכן אין צריך לקוברו בריבוי אנשים, אלא נקבר אפילו באישה אחת ושני אנשים בלבד. אבל לא מוציאים אותו לקבורה באיש אחד ושתי נשים, מכיוון שכשיצאו לקוברו מחוץ לעיר, יבואו לאיסור איחוד. אבא שאול אומר, שמותר לצאת ולקוברו גם באיש אחד ושתי נשים, ואין איסור איחוד באופן הזה. אם כן, משנתנו שמבואר בה שאיש אחד אסור להתייחד עם שתי נשים, חולקת על דברי אבא שאול. דוחה הגמרא ואומרת, אין הכרח לומר שמשנתנו חולקת על אבא שאול. אפילו תימא, אפילו אם נאמר שהמשנה סוברת כאבא שאול, לא יהיה קשה, משום שדברי אבא שאול שמותר ללוותו באיש אחד ושתי נשים, זה דווקא בזמן כזה, כיוון שבשעת אנינות תביר יצרי, בזמן שמיתו לפניו ליבו נשבר ואין לו יצר הרע, ולכן מותר באותו הזמן להתייחד עם שתי נשים, ואין חשש לעבירה. מבארת הגמרא את שיטת חכמים ורבנן החולקים על אבא שאול, סברי לי כרבי יצחק, סוברים כשיטת רבי יצחק, דאמר רבי יצחק על הפסוק במגילת איכה פרק ג' פסוק למתת, מה יתונן אדם חי גבר על חטאיו? דורשים מכאן, מה, איזו תועלת יש לאדם בענינותו? הרי כל זמן שהוא חי צריכו להתגבר על יצרו, שאם לא כן יצרו יתגבר עליו יחטיאנו. שהרי אפילו בשעת ענינותו של אדם על מיתו שמוטל לפניו, יצרו מתגבר עליו, ולכן אסור להתייחד עם שתי נשים, גם כאשר יוצאים לקבור את הנפל. ואבא שאול, אבא שאול הסובר שבשעת ענינותו יצרו של אדם נשבר, הוא מבאר את הפסוק באופן שונה. כי כתיב ההוא, הפסוק ההוא שנאמר במגילת איכה, במתרעם על מידותיו כתיב, לעניין מי שמתרעם ומתלונן למאורות שעוברים עליו. ואחי כאמר, וכך פירוש הפסוק, מה יתרעם על מידותיו? מדוע יתלונן האדם על המאורות שעוברים עליו? וכי גבר על חטאיו, האם צדיק הוא שלא חטא להשם? דיו חיים שנתתי לו, אף על פי שחטא. ואם כן, מה יש לו להתלונן? ורבנן, מה ישיבו על סברתו של אבא שאול? הם סוברים שאפילו בזמן שליבו שבור ואין לחשוש לעבירה, מכל מקום יש לחשוש למקרה שיעשו את עצמם, כאילו מוציאים מת וייצאו לעבירה. ולכן באיש אחד ושתי נשים יש לחשוש לעבירה, כי ההוא מעשה, דהי איתתה, כאותו המעשה שהיה עם אישה אחת, דאבה עובדה ואפיקטי. מעשה היה באישה שיצאה עם תינוקה החי לבית הקברות באומרה שהוא מת, ועשתה זאת כדי לעבור עבירה עם האיש שהלך עמה. כך מבאר רשי, אבל תוספות בדיבור המתחיל כהאי מפרשים בשם רך, שהיה מעשה באישה שהלכה על קבר בעלה, והיה שם אדם שהמלך ציווהו לשמור על מת התלוי על העץ, והשומר הזה פיתה את האישה ועבר עם העבירה. וכשחזר ראה שהתלוי אינו שם ופחד מהמלך שהרי לא שמר את המת כראוי. אמרה לו האישה שיוציאו את בעלה מקברו ויתלו אותו במקום המת. ומזה הגמרא מביאה ראיה שאף בשעת הנינות וצער נתגבר עליה יצרה לעבירה. אומרת הגמרא שנינו במשנה אבל אישה אחת מתייחדת עם שני אנשים. הגמרא מבארת שדין זה לא נאמר בכל האנשים. אמר רב יהודה, אמר רב, לא שנו מה שאמרו במשנה שאישה מותרת להתייחד עם שני אנשים, לא אמרו אלא בשני אנשים כשרים. אבל באנשים פרוצים אפילו בעשרה נמי לו, אפילו עם עשרה אנשים אסורה להתייחד, כיוון שהם פרוצים ואינם מתביישים זה מזה. וכן אבי מעשה, היה מעשה באשת איש, שרצו לחתו אימה והוציאו עשרה אנשים פרוצים במיטה מהעיר שיחשבו שהיא מתה, וקלקלו אימה. הרי שבפרוצים יש לחשוש לעבירה אף בעשרה אנשים. מביא רב יוסף ראיה שפרוצים אינם מתביישים זה מזה. אמר רב יוסף, תעידה, אביא לך ראיה שכך הוא הדבר, שעוברי עבירה אינם מתביישים זה מזה, למחברי בעשרה וגנבי כשורה, שהרי עשרה בני אדם מתחברים ביחד וגונבים קורה כבידה שצריכה עשרה בני אדם כדי לנוסעה, ולא מכספי מהדדי, ואינם מתביישים זה מזה בגניבתם. הוא הדין עניין זנות. כשהם פרוצים, יש חשש שיתחברו כולם ביחד לעבור העבירה ולא יתביישו זה מזה. ויהיה הגמרא משנה מסייעת לדברי רב שייחוד אישה עם שני אנשים מותר רק עם כשירים. נעימה מסייע לי, נאמר שיש משנה מסייעת לדברי רב. שנינו במסכת סוטה דף זין עמוד א' שאדם שאשתו נסתרה עם אחר וכינה לה, וצריך לעלותה לירושלים כדי להשקוטה מי סוטה בבית המקדש, מוסרין לו שני תלמידי חכמים שילכו עמו ועם אשתו מפני שחוששים, שמה יבוא עליה בדרך והיא אסורה עליו עד שתיבדק. כנאמר בפרשת סוטה, פעמיים ונטמעה, ודורשים במסכת סוטה דף כוח עמוד א' שהיא אסורה גם על הבעל עד שתיבדק. אם יבוא עליה הבעל, המים לא יבדקו אותה. שנאמר וניקה איש מאבון, ולמדנו מזה, שדווקא כשהאיש נקי מאבון, אז המים בודקים את אשתו. ונמצא ששם שמיים נמחק לבטלה, שהרי נותנים במי סוטה מגילה שכתוב בשם שמיים. מדייק את הגמרא, תלמידי חכמים, אין, דווקא תלמידי חכמים מוסרים לו, אבל אין שדעלמה, סתם אנשים לא, לא מוסרים לו, הם לא מלווים אותו. ואתה משום שדווקא תלמידי חכמים מצילים מייחוד ומעבירה, כדברי רב. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, שייני שונה הדבר לגבי סוטה, הטעם שם שונה שמה שמוסרים לו דווקא תלמידי חכמים זה משום דאם ידי, הם יודעים, להטרוי איבי, להטרות בבעל אם ירצה לבוא עליה. הם יאמרו לו שאם יבוא עליה המים לא יבדקו אותה, אבל אין הטעם משום חשש איחוד. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין איחוד אישה אחת עם שני אנשים. אמר רב יהודה, אמר רב, אומר רב יהודה בשמו של רב, מה ששנינו במשנה שאישה אחת מתייחדת עם שני אנשים לא שנו. לא שנו את ההיתר הזה, אלא רק בעיר. אבל בדרך, אסורים הם להתייחד עד שיהיו עמה שלושה אנשים. שאז מותרים הם להתייחד גם בדרך. והטעם שצריך שלושה, משום שאם יהיו רק שניים, חוששים שמה יצטרך אחד מהם להשתין בדרך, ויצטרך להתרחק מחבירה, ונמצא בזמן הזה האחד שנותר עמה, מתייחד עם הערבה. ולמרות שהגמרא נקטה לשון ערבה, מכל מקום איסור זה להילך בדרך עם שניים, אינו רק באשת איש החמורה, אלא גם בפנויה. הביאה הגמרא את המשנה לגבי סוטה, לסייע לדברי רב אלו. נעימה מסייע לה, נאמר שהמשנה מסייעת לדברי רב הללו, שנינו במשנה מוסרים לו שני תלמידי חכמים שילכו עמו ועם אשתו, מפני שחוששים שמה יבוא עליה בדרך. מדייקת הגמרא, תרי ואי הוא שני תלמידי החכמים בנוסף גם לבעל, אטלטה, הרי הם שלושה, ומזה שהצריכה המשנה שלושה, משמע שרק שלושה מותרים להתייחד עמה בדרך, אבל שניים אסורים משום שהם בדרך. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אטם שם לגבי סוטה הטעם שצריכים שני תלמידי חכמים אינו משום שחוששים שמה בעלה יבוא עליה, אלא כי איך דנאה ועולי סעדי, כדי שאם יבוא עליה, שניהם יבואו ויעידו בפני בית דין שבעל אשתו ולא ימחקו שם שמיים לבטלה. אבל אין להוכיח מכאן שבדרך יש איסור איחוד אפילו לשניים. מביאה הגמרא מעשה לעניין דין איחוד בקשירים. רב ורב יהודה וכאז לבאורך היו הולכים בדרך. אבי כאז להיית את הקמיו, הלכה לפניהם אישה. אמר לרב לרב יהודה, דל קרעך מקמי גהינם. מהר ללכת כדי שנקדים ונעבור את האישה ולא נלך אחריה, כדי שלא נבוא לידי עבירה וניפול בגהינום. אמר לו, אומר לו רב יהודה לרב, ואמר הוא דאמר בקשירים שפיר דמי, הלו אתה אמרת ששניים קשירים מותרים להתייחד עם אישה, ואנחנו הרי קשירים, מדוע עלינו למהר ולהקדים את האישה? אמר לו, ישיב לו רב לרב יהודה, מי יהיה אמר דבקשירים כגון, אנה ואת, מי אמר שהתכוונתי שאני ואתה מותרים להתייחד עם אישה, שמה אין אנחנו נחשבים לקשירים, אלא כגון מי, כגון מי הם האנשים הקשרים שעליהם אמרתי שמותרים להתייחד עם אישה, כגון רבי חנינא בר פפי וחבריו. וחבריו היו רבי צדוק ורב כהנא שבאו לידי ניסיון ולא נכשלו. מה לאל בדף למתת עמוד ב' סיפרה על רבי חנינא בר פפי שבא אישה לטובעו לזנות ואמר לחש וכל גופו נתמלא בשכין. היא אמרה לחש ונתרפא גופו וברח לבית מרחץ שהיו ניזוקים ממזיקים שהיו שם, ואפילו ביום היו ניזוקים, והוא ניצול ולא ניזוק. ועוד סיפרה הגמרא לאל בדף מ' עמוד א' שבא אישה לטבוע את רבי צדוק לאווירה, וכדי להינצל ממנה נכנס לתוך תנור. מספרת הגמרא גם על רב כהנא שטבעתו אישה לאווירה וכדי להינצל ממנה קפץ מן הגג, בא אליהו הנביא ותפסו. ובביור דברי הגמרא נחלקו הראשונים. דעת הרמב״ם בלכות איסורי ביה פרק כ"ב הלכה ח' שאסור לאישה להתייחד עם שני אנשים והוא לא מחלק בין פרוצים לבין כשרים. ומבאר הרן שהרמב״ם פסק כדעת רב, וכיוון שכיום סתם אנשים אינם בחזקת כשרים, לכן לא חילק הרמב״ם ופסק שאסור להתייחד לאישה עם שני אנשים. כותב המשנה למלך שאף לשיטת הרמב״ם הייחוד בקשרים הוא חומרה בלבד, אלא שראוי להחמיר כרב שיחמיר בזה על עצמו. אבל מעיקר הדין, אין איסור ייחוד בשני האנשים. דעת הריפי, שלסתם שני בני אדם שאינם פרוצים מותר להתייחד עם אישה. כך גם כותב התוספות ריד, שרב אמר על עצמו שאינו נחשב ככשר בדרך ענווה. הרמב"ן כותב שרב החמיר על עצמו ממידת החסידות, והמאירי כתב שרב חשש לאיסור עירור. מביאה הגמרא פרטי דינים נוספים בדיני ייחוד. אמר רב, מלכין מכת מרדות את האדם שעבר על איסור ייחוד ואין אוסרין על הייחוד. אשת איש שנתייחדה אינה נאסרת לבעלה, כי אנחנו תולים שלא זינתה, אלא רק נתייחדה. תוספות בדיבור המתחיל מלכין מפרשים שאם פנויה נתייחדה, אין אוסרים אותה לכהונה משום זונה, ולשיטת רשי הדין הזה שאין אוסרים על הייחוד נאמר, אף כלפי המתייחד, שאחר שמת בעלה ונתגרשה מותרת היא להינשא לו, והטעם שאין אוסרים אותה עליו, משום שאם נאסור אותה עליו, נמצא שאנו מוציאים לעז על בניה שהם ממזרים. רבית יעקב כותב במסכת כתובות, שעיקר חידושו של רב הוא כלפי הבועל, שהרי על הבעל ודאי אינה נאסרת, אלא על עסקי כינוי וסתירה, ברב לחדש, שלא נאמר שכל זה הוא כלפי להוציא אותה מבעלה, ולכן אמר שאין אוסרים אותה כלל, אפילו על המתייחד עמה. אילו בתוספות הראש כתב, שדברי רב נאמרו לעניין הדין שאם לנה גרושתו עמו בפונדקי נאסרה לכל העולם, משום שחוששים שהייתה ביית קידושין. רב אומר שזה לא נאמר כשראו שנתייחדו, אלא רק כשראו שנבעלה. אומרת הגמרא אמר רבה שהיא לא אמרן, לא אמרנו שמלכים מכת מרדות, אלא רק בייחוד עם פנויה, אבל בייחוד דאשת איש, לא. לא מלכים אותה, כדי שלא תהיה מוציא לה אז שם רע על בניה. שאם נלקה אותה יאמרו שהיא זינתה ויצא שם רע שבניה ממזרים. ואף שדין הזונה במיתה, בכל זאת מדובר בזמן שאין בי דין ממית. לכן היה צד לומר שמלכים אותה. והריטב"א מוסיף שהדין הזה, שמשום לה אז לא מלכים את האישה, זה גם כשאין לה בנים. שחוששים ללעז שיצא על הבנים לכשיוולדו לה אחר כך. מביאה הגמרא שמרזוטרא חולק על דברי רב אשי. מרזוטרא מלכה היה מלכה אשת איש שנתייחדה, ובכדי שלא יצא לעז על בניה היה מכריז שהיא לוקה משום שעברה על איסור ייחוד ולא מחמת שהיא זינתה. אמר לרב נחמן מפרהטיה לרב אשי, מר נא מלילקה ולהכריז, תנהג גם אתה כמרזוטרא להלקות ולהכריז, וכך לא יהיה חשש של לעז על הבנים, כי כולם ידעו שלקתה מחמת שנתייחדה. אמר להשיב לו רב אשי לרב נחמן, עדיין יש לחשוש להוצאת לעז על בניה. שמה איקה דשמה בה ולא שמה בה. יהיה אדם שישמע שלקתה ולא ישמע את ההכרזה שלקתה רק על ייחוד. ולכן מוטב שלא להלקות ולא להכריז. ויהיה הגמרא דין נוסף לעניין מלקות בעבירת זנות. אמר רב מלכין על לא טובה השמועה. מי שיוצא עליו שמועה לא טובה, שהוא עובר עבירות, מלקים אותו. ומדובר שיש רגליים לדבר או כל שאינו פוסק שהוא בעל עבירות. באופן זה מלכים אותו מכת מרדות. כך אומר הרמב״ם בלכות סנהדרין פרק כ"ד הלכה ה'. ומוסיף הרמב״ם שכמו כן מבזים את מי ששמועתו רעה ומקללים את יולדתו בפניו. כותב הים של שלמה שבזמן הזה לא נהגו להלקות אדם ששמועתו רעה, ורק גוערים בו בנזיפה ומאיימים עליו מפני שלפעמים אין יכולת ביד בית דין לעשות כן מפני השררה של אומות העולם, וגם מפני שיש בזה סכנה מקרוביהם של אותם אנשים. מאיכן לומד זאת רב שמלכינה לא טובה השמועה שנאמר בספר שמואל א' פרק ב' פסוק רב ד'. אלי הכהן הוכיח את בניו כשיצאו עליהם שמועות לא טובות ואמר להם, על בניי כי לא טובה השמועה. מהמילים על בניי משמע שיש איסור לעשות מעשים ששמועתם לא טובה. במסכת שבת בדפנוני עמוד ב' מבואר שחופני ופנחס בני אלי היו עובדים במשכן שילו, והיו משאים את קורבנות הנשים שהיו באות להקריב את קיניהם אחר שהיו יולדות, כדי להתאר לבעליהם, ואלי הכהן הזהירם שלא יעקבו את קורבנות הנשים, ואמר להם שכל זמן שהם מעקבים אותם מלהתאר לבעליהן, הרי זה כאילו הם באו על אנשים הללו. מספרת הגמרא מר זוטרא, בשעה שהיה מלכי אדם שיצאו עליו שמועות לא טובות, היה מוטיב לה אפסרי על כתפי, היה מניח אפסר של בהמה על כתף הלוקה, ומקרילי, והיה מקריל ללוקה את הפסוק הזה על בני כדי להודיע שהוא לוקה על הלב הזה. והטעם שהיה עושה כן, דווקא באפסר, משום שבזה חוסמים את הבהמה שיסקה הרעים שלא תרוץ ותסתה מן הדרך. וכן מר זוטרא רמז בזה שלא יסתה מן הדרך. ועוד טעם, כמו שמצינו במסכת מכות דף חפגים אל עמוד א', שמלכות 40 ניתנים ברצועה של עגל, משום שנאמר ידע שור קונה ובחמור אבוס בעליו. ומשום כך גם מר זוטרא עשה זאת באפסר של בהמה. חוזרת הגמרא להביא דיני ייחוד, אמר רבה, אם בעלה של האישה שנתייחדה נמצא בעיר שהיא נמצאת בה, אין חוששים משום איסור ייחוד ומותר להתייחד עם האישה, משום שהיא חוששת שהבעל יבוא ולא תבוא לידי עבירה. דין נוסף, אמר רב יוסף, בחדר שהפתח שלו פתוח לרשות הרבים, אין חוששים משום איסור ייחוד ומותר להתייחד בו עם האישה. ויהיה הגמרא מעשה להקשות על הדין שכשבעלה בעיר אין איסור ייחוד. רב ביבי איקלה לבי רב יוסף, הזדמן לביתו של רב יוסף, בתר דקר אחריפתה, לאחר שאכלו לחם בעליית הבית וירדו רב יוסף ואשתו לבית. אמר לו רב יוסף לאנשי הבית, שקולי דרגה מיתות אביבי, קחו את הסולם שעומד תחת רב ביבי בין העלייה לבין הבית, כדי שרב ביבי יישאר בעלייה ולא ירד למטה ויבוא להתייחד עם אשתו של רב יוסף. מקשה הגמרא, מדוע ציווה רב יוסף לקחת את הסולם? והרי אמר רבא שבאופן שבעלה של האישה המתייחדת נמצא בעיר, אין חוששים משום ייחוד. מדוע חשש רב יוסף, הלא הוא היה עם אשתו בבית? מדרץ את הגמרא, שייני רב ביבי, שונה הוא רב ביבי משום דשושבינית תאווי וגי סבי. אשתו של רב יוסף הייתה מכירה אותו ובעלת ברית לו, ולכן חשש רב יוסף שמכיוון שליבה גס בו ורגילה אמו, יכולים הם לבוא לידי עבירה. הביאה הגמרא דינים נוספים בענייני ייחוד. אמר רב כהנא, המקום שיש בו שני חדרים, האחד לפנים ממה השני, אם האנשים נמצאים מבחוץ בחדר החיצוני שיש לו פתח לצאת החוצה, ונשים נמצאות מבפנים בחדר הפנימי שאין ממנו יציאה החוצה אלא רק דרך החדר החיצוני, אין חוששים משום ייחוד, משום שלא חוששים שמה ייכנס אחד מהאנשים לחדר הפנימי של אנשים ויתייחד עמהן, כיוון שדרכם של האנשים לצאת לחוץ ולא להיכנס לפנים. ואם אישה תיכנס לחדר החיצוני, אין חשש איסור בזה, כי אישה אחת מותרת להתייחד עם אנשים הרבה. אבל אם האנשים מבפנים בחדר הפנימי ונשים מבחוץ בחדר החיצוני, חוששים משום ייחוד ויש בזה איסור, משום שחוששים שמה איש אחד ירצה לצאת החוצה ויעבור דרך החדר החיצוני ששם אנשים, ובדרכו התייחד עם אנשים. מביאה הגמרא ברייתא החולקת על דינו של רב כהנא, במתניתא תנא איפכא, בברייתא שנינו להפך, שכשאנשים בחדר החיצוני ואנשים בחדר הפנימי, חוששים משום איסור ייחוד, שמא ייכנס אחד מן האנשים לחדר הפנימי והתייחד עם אנשים, וחבריו לא ירגישו שנכנס לשם. אבל כשאנשים בחדר הפנימי ואנשים בחדר החיצוני, אין חוששים משום ייחוד, מפני שאין איסור אם אחת אנשים תיכנס לחדר הפנימי עם האנשים, שהרי אין איסור להרבה אנשים להתייחד עם אישה, ואף אם אחד מהאנשים יצא לחדר החיצוני ששם אנשים, אין חשש בזה, כי הוא חושש שאיש נוסף יצא ויראה אותו עם אנשים ויתיירא לחתו. ונחלקו הראשונים בביור הסוגיה. לדעת רשי, הנידון הוא על עצם ההימצאות בחדר הסמוך לחדר שיש בו נשים, שום שחוששים שמה ייכנס לחדר שלהם ויתייחד עמהם. אבל לדעת הרמב"ם, הלכות איסורי ביאה פרק כ"ב הלכה ח', אין כלל איסור לשעות בחדר סמוך למקום החדר שיש בו נשים, ולא חוששים שיכנס לחדר שלהם, וכאן מדובר כשנכנס איש אחד לחדר אנשים. ובזה חילק רב כהנא, שכאשר האנשים בחוץ ופירש אחד לפנים מותר, משום שירא לקלקל שמה ירגישו חבריו בכניסתו, כיוון שאין הדרך לשם. ואם האנשים בפנים ופירש אחד לחוץ אסור. ולדעת הברייתא, הסברה היא הפוכה, שבאנשים בחוץ אסור, כי אינו ירא שיכנס עוד אחד אחריו, ולהפך מותר. אומרת הגמרא, אמר אביי, אשתא מעתא דאמר רב כהנא אחי, שאמר רב כהנא שכשאנשים בחוץ ונשים בפנים אין חוששים משום ייחוד, וכשאנשים בפנים ונשים בחוץ חוששים משום ייחוד, ותנה מתנית איפחה, ובברית השנינו להפך, לכן אנה נעביד לחומרה. אנחנו ננהג להחמיר ולאסור בכל האופנים, בין אם האנשים בחוץ ואנשים בפנים, ובין אם האנשים מבפנים ואנשים מבחוץ. אף שייחוד בשתי נשים אסור מדרבנן בלבד, וכשיש מחלוקת בדין של דרבנן, הרי זה ספק דרבנן שהולכים בו לכולה. מכל מקום כאן פוסקים לחומרה, משום שאם נפסוק לכולה כשתי הדעות, תתבטל האיסור לגמרי. שהרי בכל אופן יש דעה שאוסרת ודעה שמתירה, ולכן בכל האופנים לא מקלים כלל. מביאה הגמרא את הנהגות האמוראים למנוע ערבוב בין אנשים לנשים, כשהיו מתקפצים אנשים ונשים לחופה או לדרשה. אביי ודיירף גולפי היה מסדר שורות של קנקנים מחרס בין האנשים לנשים, מין מחיצה, כדי שאם ירצה אחד לעבור מכאן לשם, יישמע הרעש מהקנקנים וימנע מלעבור לצד השני. רב היה ודייר קנה, היה מסדר שורות של קנים בין האנשים לאנשים, כדי שאם ירצה אחד לעבור לצד השני, יישמע כל הקנים וימנע ממנו לעבור לצד השני. אמר רבין, סקווה דשת הרגלה, חולשתה של השנה, היא בזמן הרגל, בזמן החג, שאז מתקפצים האנשים והאנשים לשמוע את הדרשה של הרב ומתערבבים זה עם זה, ומדברים יחד ונותנים עיניהם זה בזה. מביאה הגמרא מעשה בעניין ההתגברות על יצר התאווה. ודברי שאול הוא כותב, שהגמרא מביאה את המעשים הללו להורות שגם לגדולי ישראל יש יצר הרע, אלא שהם מתגברים עליו. ולא יאמר אדם שאין ללמוד מאנשים גדולים אלו כי הם מיוחדים, שאין להם יצר הרע. מספרת הגמרא מעשה היה באנח שבויית הדעתי לנערדה. אותן שבויות שהביאום לנערדה, עסקינו לבי רב אמרם חסידה, העלו אותם לעליית הגג בבית רב אמרם חסידה, ואשקלו דרגה מקמיו, ונטלו את הסולם שעולים בו מהבית לעלייה, בכדי שלא יעלה אדם להתייחד עמהם. בעד ידי כלחל פחדה מניו, כשעברה אחת מהשבויות על פני פתח העלייה, נפל נאורה באיפומה, נכנס אור גדול לבית דרך פתח העלייה, מפני שפניה היו מהירים מרוב יופיה. כמו שמצינו בכמה מקומות שאור פני האדם מביאיק מיופי. והבן יו ידע מבאר זאת בשני אופנים. א', שהכוונה על מראה יופיה של גודל וחשיבות יופיה, כינו אותה חכמים בשם אור. ב', שנפל אור ממש ולא היה זה דבר טבעי, אלא מעשה שטן שהראה השטן לרב אמרם כאילו פניה מאירות כשמש, וזה כדי שיקשל ויביט בה כדי לעורר בו את אש התאווה. אומרת הגמרא, כשראה זאת רב אמרם, שקלי רב אמרם לדרגה נטל רב אמרם סולם, דלא אבו יחלין בעשרה למדליה. שלא היו יכולים אפילו 10 בני אדם להרימו מרוב כובדו, ודליה לחודי והרימו לבדו, שמרוב חשקת התאווה עזר כוח רב לישא את הסולם. סליק ואזל הלך ועלה בסולם כדי לטבוע את אותה השבויה על העבירה, כמעט לפלגה דרגה, כשהגיע לאמצע הסולם, יפשח, פסק מלעלות, פיסק רגליו לעמוד על מקומו כדי להתגבר על יצרו ולהימנע מלעלות לעלייה. ורמה קלה, הרים קולו וצעק, נורה בי אמרם, פרצה אש בביתו של אמרם כדי שיבואו בני השכונה לחבות את הדליקה. ומחמת הבושה התגבר על יצרו ולא יעבור את העבירה. לשם מה כל זעקותיו, עטו רבנן הגיעו חכמים לביתו כדי לחבות את הדליקה, אבל כשראו שלא פרצה כל שריפה, הבינו שהוא קרא להם כדי להינצל מן העבירה. אמרו לי רבנן לרב אמרם, כספתנן, ביישת אותנו, שיאמרו שתלמידי חכמים מתאבים לעבירה. אמר לו, השיב להם רב אמרם לחכמים, מוטב תיקספו בי אמרם באלמה עדיין, ולא תיקספו מיני לאלמה דעתי. עדיף שתתביישו בעולם הזה ולא תעברו עבירה ותתביישו בעולם הבא. לאחר המעשה הזה, כשראה רב אמרם הדייכן צדיק כמו הוא יכול להגיע, אשבי השביע רב אמרם את היצר הרע, דין פק מיני שיצא ממנו. נפק מיני יצא ממנו היצר הרע, והיה נראה כעמוד הדנורה, כמו עמוד של אש. אמר לרב אמרם ליצר הרע, חזי ראה, דעת נורה ואנה ביסרה, אתה עשוי מאש ואני עשוי מבשר, ואנה עדיף נמינך, ואני עדיף ממך, שהרי ניצחתי אותך בזה שהתגברתי עליך, אף על פי שהדרך היא שהאש שורפת את הבשר. ויהיה הגמרא מעשה נוסף בעניין יצר התאווה. רבי מאיר אבי מתלוצץ בעוברי עבירה, היה רגיל להתלוצץ ולזלזל באנשים שיש להם תאווה ליצרם, והיה אומר שאם היו רוצים להתגבר על היצר, היו מצליחים. יום אחד, ידמה לי שטן כי איתתה, נדמה לו השטן כאישה עומדת באח גיסא דנערה מעברו השני של הנהר, ולא אבא מברה, ולא היה שם מעבורת ספינה לעבור לצד השני של הנהר. נקת מצרה וכעבר, אחז רבי מאיר בחבל שהיה מתוח משני צידי הנהר, והתחיל לעבור את הנהר כדי להגיע למה שהיה נראה לו כאישה. כמעט הפל גם מצרה, כאשר הגיע לחצי הנהר, שווקי, עזבו היצר, וכבר לא התאבה לעבירה. אמר השטן לרבי מאיר, אליו דקמחרי זה ברקיה, אם לא שהיו מכריזים ברקיה, יזהרו ברבי מאיר ותורתו, לא הייתי עוזב אותך ושביט אלה דם אכתר תמי. הייתי גורם שתהיה שווה כשתי מעות כסף, כלומר שהייתי מצליח להכשיל אותך בעבירה, וממילא לא היית שווה כמעלתך היום. הביאה הגמרא מעשה דומה שהיה עם רבי עקיבא. רבי עקיבא אבי מתלוצץ בעוברי עבירה, היה רגיל להתלוצץ ולזלזל באנשים שיש להם תאווה ליצרם, והיה אומר שאם היו רוצים להתגבר על היצר, היו מצליחים. יום אחד, ידמה לי שטן, כי איתתה בריש דיקלה, נדמה לו השטן כאישה שנמצאת בראש הדקל, נקטה לדיקלה, אחז רבי עקיבא בדקל, וכסליק ואזיל, והחל לעלות ולטפס לראש הדקל, כדי להגיע למה שהיה נראה לו כאישה. כמעט אלה פלגד דיקלה, כאשר הגיע בטיפוסו לחצי הדקל, שפקי, אז אבוא היצר, וכלו התאווה לעבירה. אמר השטן לרבי עקיבא, אילב דמחריזה ברקיה, אם לא שהיו מכריזים ברקיה, יזהרו ברבי עקיבא ותורתו, לא הייתי עוזב אותך, ושביט אלה דם אכתר תמי, הייתי גורם ש תהיה שווה כשתי מאות כסף, כלומר שהייתי מצליח להכשיל אותך באווירה, וממילא לא היית שווה כמעלתך היום. אומר רבן יור ידע שאף שרבי מאיר היה תלמידו של רבי עקיבא, לא הביאה הגמרא את המעשה ברבי עקיבא לפני המעשה עם רבי מאיר, משום שהמעשה ברבי מאיר היה קודם למעשה של רבי עקיבא, והוא מוסיף שמה שהקדוש ברוך הוא סיבב כן, שהמעשה ברבי מאיר היה קודם, זה כדי שמעשה זה יערה פעמיים, ובזה לחזק את העניין היוצא מהמעשה הזה שלא להתלוצץ בעוברי העבירה. יש לראות מכאן את גדלות התנאים, שלא חששו לבזות את עצמם ולספר את זה לתלמידיהם, כדי שמתוך כך לא יבואו התלמידים להתלוצץ מעוברי העבירה. מביאה הגמרא מעשים נוספים של התגרות השטן באמוראים. פליימו, שם של המורה, אבי רגיל למימר כל יום, היה רגיל לומר בכל יום, גירה בעיני דה שטן. יבואו חיצים בעיני השטן ויבטלו אותו. קילל את השטן דווקא בעיניו, משום שמראה העין הוא הגורם לאדם לחטו בעריות. כמו שמצינו במעשים שהובאו לאל, שמראה העין כמעט גרם לתנאים לחטו. כך אומר המהרש"א, ועוד, שעיקר כוח הסתת השטן הוא בעיניו, כמו שמצינו בסנהדרין שכשחכמי ישראל סימאו את עיני היצר הרע, הועיל הדבר הזה שלא יתגרה האדם בקרובותיו. כך הגמרא במסכת סנהדרין דף סמך דלת עמוד א'. אם כן, פליימו היה רגיל לומר בכל יום יבואו חיצים בעיני השטן ויבטלו אותו. והיה אומר זאת כדי לדחותו מעליו. יום אחד במעלי יום עד הכיפור האווה, היה זה בערב יום הכיפורים, אידמילי נגלה לו השטן לפליימו כעניה כדמות עני. עתה קרא אבבה, אפיקולי ריפתה. קרא עני בפתח וביקש צדקה, והוציאו לו בני הבית לחם לאכול. אמר לה השטן לפליימו, יומה כעידנה, יום חשוב כמו היום שהוא ערב יום הכיפורים, כולי אלמה גבאי ואנה אבראי, כולם אוכלים בתוך הבית ורק אני אוכל בחוץ, והוא רצה לגרום בזה שפליימו יכניסו לביתו, איילי, הכניסו פליימו לביתו וקריבו לריפתה, והניחו לפניו לחם לאכול, אבל לא הושיבו אותו יחד עם כל בני הבית, אלא הושיבו לבדו. אמר לה, אומר השטן לפליימו, יומה כעידנה, יום חשוב כמו היום שהוא ערב יום הכיפורים, כולי אלמה עתקה ואנה לחודאי, כולם יושבים ליד השולחן ורק אני יושב לבדי, עתיו עוטבו עתקה, הביאו ואושיבו על יד השולחן יחד עם בני הבית. אבי יתיב היה השטן יושב, מילא נפשי שכינה וקיבה עלי, ממלא את עצמו בשכין ופצעים המלאים במוגלה, ואבי כאביד בי מילא דמייס, היה עושה בעצמו דברים מאוסים. אמרו לי, אמרו בני הבית לשטן, טיב שפיר, שב כעוגן ואל תמאיס אותנו במעשיך. אמר לי, אומר השטן, אבו לי קסה תמזגו לי כוס. יאב אלי קסה נתנו לו כוס. אחמר השתעל ושדו בי כיחו, השליך לתוך הכוס את ניחתו שהוציא מהריאה. כשראו זאת בני הבית, נחרו בי, גערו בו, שקה ומית, עשה השטן עצמו כמת. שמעו בני הבית, אבי כאמרי, שיצא קול בחוצות העיר, שהיו אומרים, פליימו קטל גברה, פליימו קטל גברה, פליימו הרג אדם, פליימו הרג אדם. ובאמת לא היה שום קול בחוץ, אלא ישמיעו להם את הקול הזה. וגם דבר זה עשה שטן כדי להפחיד את פליימו. ערק ברח פליימו מחמת שפחד מהמלכות שיהרגו, ותש הנפשי בבית הכיסא התחבא בבית הכיסא שמחוץ לעיר. אז על בטרי הלך השטן אחריו, נפל מקמי, נפל לפני פליימו ועשה את עצמו שוב כמת. והיה פליימו מצטער. פליימו הצטער משום שהוא חשב שעכשיו אדם אחר הוא זה שנופל לפניו ומת. ונצטער כי לא ידע מדוע מת האדם הזה. או שפליימו חשב שאותו אדם לא מת בביתו ורק כאן הלך אחריו ומת. ומזה נצטער ביותר, כך מפרש המהרש"א. ואילו עיון יעקב מפרש, היה נדמה לפליימו כאילו האדם שמת עומד לפניו, כדרך הרוצחים שתמיד עומדת בפניהם דמות הנרצח, ולכן נצטער. כי חז ידע ומצטער, כאשר ראה השטן שפליימו מצטער, גלי לנפשי, גילה לו שהוא השטן ולא אדם. אמר לי השטן לפליימו, מה איתה, מה אמרת אחי, מדוע אתה רגיל לומר עליי, גירה בעיני דה שטן שזו כללה עליי? אמר לו פליימו, ואלא איך היא אימה? אם כן, איך אתפלל מעכשיו כדי שלא תחתייני? אמר לי, אומר לו השטן, לאם אמר רחמנה נגער בי בשטן. תתפלל שהקדוש ברוך הוא יגער בשטן. והמשפט הזה אינו כללה. ומצאנו שאף הצדיקים אמרו זאת. כך אומר המהרש"א. ונתרצה השטן במשפט הזה, משום שאף בפסוק נאמר, בספר זכריה, יגער השם בך השטן. והקוראים במקרא רגילים לומר פסוק זה, ולכן לא יקפיד בזה. ועוד, שהגערה אינה כללה לעצם קיומו של השטן, אלא היא מניעה שלא יתגרה בנו השטן. כך מסביר הבן יהוידע. מביאה הגמרא מעשה מעניין התפילה להינצל מהיצר הרע. רבי חייא בראשי, אבי רגיל, היה רגיל כל עידן דאבי נפל לאפי בכל פעם שהיה נופל על פניו באמירת החנון. אבי אמר, היה אומר, הרחמן יצילנו מיצר הרע. למרות שבמסכת ברכות דף למד ג' עמוד ב' מבואר שהכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, מכל מקום בוודאי שהתפילה מועילה, כי הבא להיטהר, מסייען אותו, כך מבאר המהרש"א. יום אחד מספרת הגמרא, יום אחד שמתינו דביתו, שמע אותו אשתו שאמר כך, אמרה, מכדה כמה שני דפרי שלי מיני, הרי כבר כמה שנים שהוא פורש ממני, מחמת זקנה. ואם כן, מה הייתה מה כאמר האחי, מדוע הוא אומר כן? הלו אין לו יצר הרע ומה לו להתפלל על זה? אומר היה וצף שאפשר לפרש שהתכוון ליצר הרע של שער עבירות, מכל מקום עיקר כוח היצר הרע הוא בעריות, וכשבטל ממנו יצר זה, בטל היצר גם משער העבירות. ולכן עשתה מעשה לבודקו מיצר הרע. יום אחד האבי כגריס בגינטי, יום אחד כאשר היה רב חייא בראשי עוסק בלימודו בגינתו, קישתה נפשה, קישתה את עצמה בתכשיטים ובסמים, וחלפה ותניה קמי, עברה לפניו ושוב חזרה ועברה לפניו, וכשרב חייא בראשי שם ליבו שעוברת לידו אישה, אמר לה, מה נעת? מי את? אמרה לו אשתו, אנה אני, חרוטה, שם של זונה ידועה בעיר, דאדרי מיומה שחזרתי היום לכאן. תבעה רבי חייא בראשי לעבירה. אמרה לו אשתו, הייתי ניאלי לאח רומנה דרייש צוציטה, הווה לי את הפרי שבענף שבראש הדקל. שבר, קפץ רבי חייא בראשי, אז על עת יניהלה הלך והביא לה את הפרי מראש הדקל, כי עתה לביתה כשבא רבי חייא בראשי לביתו, אבק השגר דביתו תנורה, הייתה אשתו מסיקה את התנור. סליק עלה וקייטיב בגבי והתיישב בתוך התנור, כדי שימות. ומוכח מכאן אומר השבות יעקב, שמי שהורג את עצמו מחמת תשובה, אינו נחשב למאבד עצמו לדעת. אמרה לי, אומרת לו אשתו, מהי היי, מהו המעשה הזה שאתה עושה, מדוע נכנסת לתנור? אמר לה רב חייא בראשי לאשתו, אחי ואחי אבי מעשה, כך וכך היה מעשה שחטא עם הזונה. אמרה לי אשתו, אנה אבי, לא היית עם חרוטה, אלא אני הייתי האישה הזו, ולא היה זה חטא. לא אשגח בה, לא השגיח רבי חייא בראשי בדברי אשתו, כי לא האמין לה. עד היה ולסימן היד שנתנה לו סימנים שאכן הייתה זאת היא, ואז האמין לה. ועדיין לא נחה דעתו של רב חייא בראשי, אמר לה, אנה מיה לאיסורה יכווני, אבל למרות שזאת היית את, מכל מקום אני התכוונתי במעשיי לאיסור, שהרי לא ידעתי שזו את, ולכן אף שלא עלתה בידי, כפי מחשבתי, אני צריך כפרה על מה שעשיתי ורציתי לעבור איסור. וכל ימיו של אותו צדיק רב חייא בראשי היה מתענה משום שסבר שהוא צריך כפרה, עד שלבסוף מת באותה מיטה, מתוך עינוי. הבן יהוידע מפרש שהוא מת מצער הקביעה. מביאה הגמרא ברייתא אומרת שאדם צריך כפרה אף על כוונה של עבירה בלא שיעשה מעשה העבירה. נתניה שנינו בברייתא על מה שנאמר בפסוק לעניין אישה שנדרה נדר ובעלה אפר לה. ספר במדבר פרק למד פסוק י' ג' אישה אפרם והשם יסלח לה. מבררת הברייתא במה הכתוב מדבר. הלא בעלה כבר אפר לה את הנדר, מדוע היא צריכה כפרה? משיבה הברייתא, הפסוק מדבר באישה שנדרה בנזיר, קיבלה על עצמה נזירות ושמע בעלה את נדרה והפר לה את הנדר. וממילא היא מותרת בכל איסורי הנזיר. והיא האישה לא ידעה שהפר לה בעלה, והייתה שותה יין ומתאמה למיתים, שדברים אלו אסורים על הנזיר, והיא במעשה נתכוונה לאיסור, שהרי לדעתה היא עדיין נזירה. משמיע לנו הפסוק שהיא צריכה כפרה על מעשיה, כיוון שבשעת שתייתה את היין ותומתה למיתים, היא התכוונה לאיסור, אף שבאמת לא היה בזה איסור, כי בעלה הפר לה. ובדווקא כתבה הברייתא ששתתה יין, כי אם לא הייתה שותה יין, היינו יכולים לומר שמה שהיא צריכה כפרה זה על זה שהיא ציירה את עצמה מן היין, כמו מבואר במסכת נזיר דף י"ט עמוד א'. מספרת הגמרא רבי עקיבא כי אבי מתי לה פסוקה, כשהיה מגיע בלימודו לפסוק הזה שלמדנו, אישה אפרם והשם יסלח לה, אבי בכרי היה בוכה. אמר, ומה אם מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו לאכול בשר טלה שהוא מותר? זאת אומרת שהוא התכוון לאיסור ולא עשה את האיסור, כמו האישה הזו שהתכוונה במעשיה לדבר איסור ולא עלה בידה כי בעלה הפר לה, ואף על פי כן אמרה התורה שאישה זו צריכה כפרה וסליחה. אם כן, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר שגם מחשבתו הייתה לאיסור, ועלה בידו בשר חזיר, ועשה גם את המעשה איסור, על אחת כמה וכמה בוודאי ובוודאי, שהוא צריך כפרה וסליחה. ולמרות שהקדוש ברוך הוא אינו מצרף מחשבה רעה למעשה ואינו מעניש על המחשבה בלבד, מכל מקום כאן שלפי דעתה עשתה מעשה בפועל, מצרפים את המחשבה למעשה. כך מסביר העיון יעקב, הבן יהוידע מבאר, שתמיד אין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה, כי אולי יחזור בו האדם ולא יעשה את העבירה. אבל כאן שעשתה מעשה מכוח מחשבתה, היא הוכיחה בזה שלא הייתה חוזרת בה ולכן הענשת על המחשבה. ועוד, שאומנם אין הקדוש ברוך הוא מעניש על המחשבה להביא על האדם איסורים, אבל מכל מקום סליחה וכפרה, צריך גם על המחשבה בלבד. מביאה הגמרא דרש מעין זה על פסוק אחר, כיוצא בדבר, כי אין הדרשה הקודמת אתה אומר, אתה דורש גם לעניין השם תלוי. נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק ה' פסוק י' ז', ולא ידע ואשם ונשא עוונו. אדם שעשה בשוגג מעשה שהוא בספק איסור קרת, כגון שאכל חתיכה שהיא ספק שומן, ספק חילב, ולאכול חילב זה אסור בלב, כנאמר כל חילב וכל דם לא תאכלו, ומי שאוכל אנוש קרת, ואחר כך נתברר לו שעשה מעשה של ספק עבירה, צריך להביא קורבן אשם תלוי. ואף כאן כשהיה רבי עקיבא מגיע בלימודו לפסוק הזה היה בוכה ואומר, ומה אם מי שנתכוון לאכול שומן שזה דבר המותר באכילה, ועלה בידו לאכול חלב שזה דבר האסור באכילה. אמרה התורה ולא ידע ואשם ונשא עוונו וצריך להביא קורבן, אף שלא התכוון כלל לאיסור, אם כן מי שנתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב, נמצא שגם מחשבתו הייתה לאיסור וגם עשה מעשה איסור, על אחת כמה וכמה, בוודאי ובוודאי שצריך כפרה וסליחה. מסיימת הגמרא את העניין הזה, איסי בן יהודה אומר, מה שאמרה התורה ולא ידע והשם ונשא עוונו, ולמדנו שאף חטא בלא ידיעה זה חטא וצריך כפרה, על דבר זה ידבו כל הדובים. כל מי שראוי ומבין להצטער, יצטער על הדבר הזה שיש עוון גם אם לא התכוון לאיסור. ומסביר החתם סופר שהכוונה שאף הצדיקים יתפסו במה שלא מיחו ברשעים, ואף שהרשעים לא היו שומעים להם. מכל מקום הצדיקים לא ידעו שלא ישמעו להם והיה להם למחות, ועל זה גם הם לוקים, וזהו ידבו כל הדובים לרבות את הצדיקים. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את לימוד דף פי ממסכת קידושין עם 8 שאלות לשינון סיכום וחזרה לאשר למדנו. שאלה ראשונה, לעניין מה סומכים על חזקה זו שבניה כרוכים אחריה? שאלה שנייה, מה העדיפות בחזקה שיש יותר שרצים מצפרדעים מהחזקה שרוב תינוקות מטפחים בהשפעה? שאלה שלישית, אילו בדברים אין בהם דעת להישאל והסאום כמי שיש בהם? שאלה רביעית, מה המקור לאיסור של ייחוד? שאלה חמישית, האם מותר ייחוד כשהולכים לקבור את המת ומדוע? שאלה אחרונה, אם מותר לאישה להתייחד עם בית הנשים. עם השאלות הללו לשינון לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני כ"ב באייר תשע"ו. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא את הדף ה-80 של מסכת קידושין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שלישי פעמיים כיתו ונלמד את דף פי א' ממסכת קידושין. קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. ממקור הברכה, חלכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.